ערב טוב, ברוכים הבאים. וקודם כל, כשדיברתי בשבת, אני סיפרתי שאני למדתי אצל הרב, אצל הרב ליכטנשטיין, כמה שנים. אני הייתי בשיעור של 4 שנים, אבל בכל זאת, הקשר שלי עם הרב זה משהו אחר לגמרי עם הקשר של האח שלי, הרב יאיר, שלא רק זכה מבחינת כמות הזמן, שהוא ביחד בצל של הרב יותר מ-40 שנה, אבל הוא גם כן זכה להיות ממש בין התלמידים, אי אפשר לציין מי יותר חשוב ומי כך, אבל ממש בין התלמידים המובהקים, ולהיות תלמיד של הרב ליכטנשטיין זה יותר חשוב לדעתי אם להיות רב בהרבה מקומות אחרות. רק התואר הזה להיות התלמיד של הרב ליכטנשטיין זה דבר, זה דבר שמחייב, זה מחייב הרבה דברים. זה מחייב יושר, זה מחייב אמת, וזה מחייב הרבה הרבה התמדה ולימוד תורה. ואני ממש לא מתכוון לבייש אותו יותר מדי, אז רק נגיד שברוך השם שזכינו. גם רציתי לברך את אמרת האטרה, רב תולדנו, שיגיד כמה דברים.
ערב טוב. כבוד אמרת האטרה, רב כאן, רב בית הכנסת, משכן האתרוג, כבוד הרב פנחס כהן, כבוד הרב והאורח, הרב יאיר כהן, מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, מתאספים הערב להעלות את זכרו ודמותו ואישיותו של הרב מיוחד, רב גאון וגדול בתורה וביראה, הרב אהרון ליכטנשטיין, ששימש כראש ישיבה באלון שבות והעמיד תלמידים הרבה, וכבוד עשו לו במותו שהושיבו ישיבה על קברו. רש"י אומר לאו דווקא על קברו ממש, אלא כל התכנסות של תורה שמתכנסים לכבודו של המנוח, זהו הכבוד האמיתי שאנחנו יכולים להעניק לרב ליכטנשטיין.
תודה רב על הדברים החמים והמהירים. כבוד הרב הרי, אבי מורי, מלאים זיו ומפיקים נוגה. בפיוט הזה יש כאן הבחנה בין זיו לבין נוגה. זיו משקף תכונה פנימית, אור פנימי, שממלא את האדם שנוגע בקיום האישי, האינטימי של האדם. מפיקים נוגה, נוגה זה בעצם איך שהאור הזה נקלט כלפי חוץ. הנוגה יותר חיצוני, אבל גם כן מאיר כלפי החוץ, אבל לא משקף את הזיו הפנימי של הקיום. זה מאוד מעניין שהפיוט ממשיך למזיב מפיקים נוגה, נאה זיוום בכל העולם. לא נאה נוגהם בכל העולם, אלא נאה זיוום בכל העולם. מה שבסופו של דבר משפיע כלפי החוץ, זה לא הברק של הנוגה, אלא זה הזיו, האור הפנימי. הנוגה אולי יכול להרשים, יכול להיות מקור להשראה, אבל נוגה לא יכול להיות יותר מאשר הוא בעצמו. משהו יותר חיצוני, יותר רגעי, יותר חלקי. בסופו של דבר, מה שמשפיע כלפי חוץ, נאה זיוום בכל העולם. אפשר לומר שהרב ליכטנשטיין היה איש של זיו, לא איש של נוגה. היה איש שקט, היה איש עם קיום פנימי מאוד מאוד עמוק, אמת פנימית מאוד מאוד עמוקה. ומה שאנחנו רואים בשבוע האחרון, זה עד כמה הוא השפיע, עד כמה הוא נגע ללב של אנשים, הביטויים של אהבה ושל הערכה וכבוד, עד כמה אנשים אומרים שהם קיבלו ממנו. באמת אפשר לומר, נאה זיוו בכל העולם. אני רוצה לנסות, בדקות ספורות, לגעת קצת בזיו. לא לדבר על התכונות שכולם יודעים, תמיד חכם וגאון ובקי ולמדן, ואיש של הגות, כל הדברים האלו הם נכונים. אבל אני רוצה לגעת, קצת לנסות לגעת, באופן חלקי, באופן לא שלם, לא מושלם. אבל לגעת קצת בזיו שאולי מה שגרם לכל הדברים האלו, ואולי בזה אנחנו נזכה קצת לאיזושהי הסתכלות יותר פנימית, למי היה רב ליכטנשטיין באמת, ומה בעצם דחף אותו. אני רוצה להתחיל עם טענה פשוטה, שרב ליכטנשטיין היה קובע מקום לתפילתו. היה לו מקום בבית המדרש. וכמובן, אני לא מתכוון למקום הפיזי בצד הימין של ארון הקודש, במקביל למקום של רב מיטל בצד שמאל, שהוא קיבל בגלל היותו ראש ישיבה. אני לא מתכוון למקום הפיזי. אני מתכוון לגמרא מאוד מאוד תמועה במסכת ברכות, בדף ומדבט. אמר רבי חלבו, אמר רב הונא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת, אומרים לו, כמה אומרים כאשר הוא מת, מה אומרים בלוויה, מה אומרים בהספד, אומרים עליו, אי ענב, אי חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. אז יש כמה שיטות מה זה קובע מקום לתפילתו. לפי רבנו יונה, מדובר על אדם שמתפלל מחוץ לבית הכנסת. כל אסור סתם כל מקום ללכת להתחיל להתפלל, צריך להיות מקום של תפילה. אז בתוך בית הכנסת לא צריכים מקום קבוע, בגלל שזה מקום תפילה. אבל מי שמתפלל מחוץ לבית הכנסת, לא סתם להתפלל בכל מקום שליבו חפץ, אלא הוא צריך לקבוע מקום לתפילתו. כך לפי רבנו יונה. לפי הקולבו, אז הקובע מקום לתפילתו גם כן לא בתוך בית הכנסת, אבל שיהיה לך בית כנסת. אחד. לא יום אחד להתפלל פה, ויום אחד שם, ולבחור, אלא שיהיה לך מקום קבוע להתפלל. אבל בתוך בית הכנסת, גם לפי הקולבו, אין צורך לאיזשהו מקום קבוע. לפי הרש אומר, גם בתוך בית הכנסת, שיהיה לך מקום קבוע. אלו הם השיטות שאני מצאתי לגבי קובע מקום לתפילתו. אבל גם אחרי כל השיטות האלו, אנחנו לא מבינים את מה מנסה הגמרא לומר. אי ענב, אי חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו. יש כאן איזשהו תיאור של גדלות, הדברים שצריכים לומר בהלווייתו. אי ענב, חסיד, בסדר, יפה מאוד, זה קנה מקום בבית הכנסת. אז הוא ענב וחסיד מתלמידיו של אברהם אבינו? כדי להבין את הגמרא, יש צורך גם כן להסתכל בהמשך הגמרא. ואברהם אבינו מנלן דקבע מקום, דכתיב, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה שנאמר וימוד פנחס ויפלל. הגמרא בדף חווה ומדבט לומדת מהפסוק הזה שאברהם תיקן תפילת שחרית. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה שנאמר וימוד פנחס ויפלל. בדיוק הדרשה הזאת. אבל לכאורה אנחנו צריכים, אם אנחנו מסתכלים על הקשר המקראי, לכאורה הדברים לא מובנים. בואו נזכור על מתי הדברים האלו נאמרו. מדובר על אחרי החורבן של סדום ועמורה. אחרי הריסת סדום ועמורה. גופרית ואש. אחרי הריסת סדום ועמורה. אברהם קם הבוקר, ומסתכל על סדום, ורואה שהכל נחרב, וכתוב, וישכם אברהם הבוקר, אל המקום אשר עמד שם. עמד לשון עבר. אז אם עמד זה לשון תפילה, ועמד זה לשון עבר, על איזה תפילה מדובר? על התפילה של אתמול. כאשר הוא התפלל, והוא התחנן, 50 צדיקים, 45, 40, 30, 20, 10. אשר עמד שם אתמול. מתי הוא התפלל אתמול? המלאכים הגיעו כחום היום, הגיעו לסדום בערב, אז בואו נגיע למסקנה שאברהם אבינו תיקן תפילת מנחה. איך חז"ל למדו מכאן שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית? התשובה לשאלה הזאת נמצאת בסוגיה שהתחלתי בה, בדף ו' עמוד ב'. שאברהם אבינו קבע מקום לתפילתו. ומנהלן דאברהם אבינו קבע מקום לתפילתו, דכתיב וישכם אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם. חזל בעצם שואלים שאלה, למה אברהם הלך דווקא לאותו מקום שהתפלל אתמול? למה שם? לא היה שום מקום אחר שהוא היה יכול להסתכל על סדום ועמורה? ולמה זה כל כך חשוב שהתורה מציינת את המקום אשר עמד שם? לכן חז"ל הגיעו למסקנה שהסיבה שאברהם הלך לבית כנסת שלו זה כדי להתפלל שוב. הוא קם בבוקר, הוא הלך למקום שהתפלל אתמול כדי להתפלל שוב בבוקר תפילת שחרית. אם לומדים מכאן שאברהם אבינו קבע מקום לתפילתו, זאת אומרת שהוא התפלל שוב באותו בוקר והתפלל תפילת שחרית. כך חז"ל מבינים. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של דברי חז"ל. אברהם אבינו קם בבוקר, אחרי התפילה הארוכה של אתמול. התחנן להציל את סדום, 50, 45, 10. הוא קם בבוקר, ומה הוא ראה? מה קרה לתפילותיו? התקבלו או לא התקבלו? איך הוא הגיב? איך אברהם הגיב? מצד אחד היה אפשר לצעוק כלפי מעלה, איפה רחמי שמיים? איפה החסד? איפה רחמים? הוא לא צעק. הוא לא התלונן. היה אפשר להסתכל בהכנעה, לקבל עומק שמיים, וידום אהרון בדממה לחזור לאוהלו. גם זה תגובה אפשרית. אבל לפי חז"ל, מה אברהם אבינו עשה? הוא קם בבוקר, ראה שנחרב סדום ועמורה, ושוב התפלל. איך חז"ל הבינו את הגבורה שבתפילה הזאת? לא מדובר סתם שעכשיו הוא התפלל, קבע מקום לתפילתו. יש כאן מעשה של גבורה, להתעלות ולהתפלל. מה היו כוחות הנפש של אברהם שעזרו לו לעשות את המעשה הגבורה הזאת של ללכת ולשוב ולהתפלל באותו בוקר שראה שכל תפילותיו לא התקבלו? אז חז"ל אומרים לנו, ענב וחסיד, ענבה וחסידות. עכשיו אנחנו צריכים להבין, קודם כל נתחיל, מה היא ענבה? ענבה, קודם כל, איפה אנחנו רואים ענבה בתורה? מי היה ענב מכל אדם? משה רבנו. ומתי, באיזה הקשר, אומרים לנו שמשה רבנו היה ענב מכל אדם? במרים, בדיוק, מרים. מרים ואהרון. למה זה נאמר אז? מה היה מיוחד באותו מקרה? מה אומרים אהרון ומרים? רק במשה דיבר השם? הלום גם בנו דיבר. אנחנו גם כן נביאים. ואיך מגיב הקדוש ברוך הוא? לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא. כלומר, אי אפשר להשוות ביניכם לבין משה רבנו. אבל משה רבנו לא הגיב. לא אמר שום דבר. למה משה רבנו לא אמר שום דבר? הוא היה ענב. אבל מה פירושו של דבר ענב? ענב פירושו של דבר הוא הגיש שהוא לא יותר טוב מאף אחד אחר. לרמה שהוא הגיע אליו, כל אחד יכול להגיע. כל אחד שנברא בצל מוקים יכול גם כן להגיע. הוא לא מיוחד. לא מגיע לו שום דבר, הוא לא מיוחד. מבחינתו, הטענה של אהרון ומשה הייתה טענה נכונה. הלוא גם בנו דיבר, נכון? באמת, גם בכם דיבר. מה ההבדל ביני לביניכם? מה היה הסיפור שבעצם מקדים לסיפור של אהרון ומשה? אלדד ומידד, נביא במחנה. מה אומר יהושע כאשר אלדד ומידד נביא במחנה? אדוני משה, קלעים, תפסיק אותם. ומה אומר משה רבנו, איך הוא מגיב? המקנה אותה לי, ומי ייתן כל עם השם נביאים, כי ייתן השם רוחו עליהם? אין שום דבר מיוחד בי. כל אחד יכול להיות נביא, לא רק אני. אנחנו רואים איזשהו קו אופייני למשה רבנו ולביטוי של הענווה שלו. הוא לא יותר טוב מאף אחד אחר. כאשר אחרי עשרת הדיברות, בני ישראל באים אל משה ואומרים שאתה תקבל את התורה, לא אנחנו. בפרשת יתרו, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואי דבר עמנו אלוקים, פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, שזה לא יפריע לכם. הוא רצה שהם יקבלו את התורה בעצמם, באופן ישיר. כך רש"י אומר, אחרי התיעוד של עשרת הדיברות בבית חנן, שנאמר שם, סליחה, ותאמרו, הן הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, ועתה למה נמות, כי תאכלנו אש הגדולה הזאת? קרא ועתה הוא שמע את כל אשר יאמר השם אלוקינו, ואת תדבר אלינו. מה אומר רש"י על ואת תדבר אלינו? כותב רש"י, התשתם את כוחי כנקבה. זה הפריע לי. שנצטערתי עליכם, ורפיתם את ידיי, כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה, וכי לא היה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני. לכן זה הפריע למשה רבנו. אבל איך הקדוש ברוך הוא מגיב? היטיבו כל אשר דיברו. וישמע השם, והיום השם אליי, שמעתי את כל דברי העם אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן וילבם זה ליראה אותי? אומר משה רבנו, אל תיראו. אומר מי, והיטיבו כל אשר דיברו, ליראה אותי. למה זה הפריע למשה? בגלל שאני לא מיוחד. ומי ייתן כל עם השם נביאים? כל אחד יכול. אז למה אתם צריכים אותי? הרי זה התחיל בסנה. מי אנוכי כאלך על פרעה? שלח נא ביד תשלח. זאת אומרת שהענווה שמציינת התורה על משה, זוהי ענווה אישית. לא ענווה דתית כלפי הקדוש ברוך הוא. לפחות לא בשלב הזה. זה ענווה אישית. אחד מקווי האופי של רבי הרני קברת משכבו היה הענווה האישית הפשוטה. הוא פשוט לא הגיש שהוא יותר טוב מאף אחד אחר. יש הרבה סיפורים. הוא לא עשה את זה כדי לתקן את מידותיו בגלל שזה היה עם משהו. הוא עשה את זה באופן פשוט. הוא לא נתן לתלמידים לקחת את הספרים שלו מהבית מדרש לכיתה, ולהפך. כאשר הוא לא הסתכל, אני גנבתי אותם. אבל הוא לא נתן לתלמידים לקחת. אם היה תופס אותי, לא יכולתי. כאשר הוא לא הסתכל, לקחתי. הוא לא נתן לנו. אם הוא היה עולה לאוטובוס, הוא לא נתן למישהו לעמוד כדי שהוא יישב. פעם אחת בנסיעה באוטובוס, אז לחתונה, אז היה צפוף, היה כמה תלמידים שעמדו. אחרי חצי הדרך, קם רב ליכטנשטיין ואמר לתלמיד לשבת. התלמיד לא הבין אותו. הוא אמר, אני ישבתי חצי הדרך, אתה אמרת, עכשיו זה התור שלך. כך ראש ישיבה מדבר על תלמידו. חבר שלי, שגם רם בישיבה, אומר שפעם רב ליכטנשטיין הגיע, ואז זה לקח זמן, הוא לא הגיע לכיתה, הוא לא אוהב לבוא באיחור. אז רב מרדכי פרידמן, החבר שלי, הלך לחפש אותו. הוא ראה אותו עומד מאחורי ילדים ביסודי לחכות לקולר כדי לשתות קצת מים. הוא בא מירושלים, הוא היה צריך לשתות, היה שם תור של ילדים קטנים. והוא עמד בסוף לחכות לתור שלו. בדידי הווה עובדה. פעם אחת הלכתי למספירה בירושלים ברחוב עזה, יעקב הספר, ואחרי שנכנסתי, אז הגיע הרב לכנשטיין, והיה ברור לו שברגע שהגיע התור שלי אני אבטר לו, והוא לא היה יכול לסבול את זה. אז הוא, שתי דקות לפני שזה שלפני גמר, הוא אמר לספר, יש לי כמה דברים לעשות, תשמוע על התור שלי, והלך. הוא היה צריך לחשוב איך הוא מתחמק מזה. הוא ידע, זה לא ישיבה, והוא לא יכול עכשיו לעשות עסק, לא, הוא ידע שאני אבטר לו, אז הוא זה הטריד אותו. למה הטריד אותו? הוא הגיש שהמעמד שלו לא מקנה לו שום זכויות. ואני חושב, הוא לא דיבר הרבה על סיפורי ילדות שעצבו אותו. אבל יש סיפור אחד שהוא חזר עליו כמה וכמה פעמים, שברור לי שזה אחד מהדברים שעצבו אותו, שגרמו בעצם לזיו הפנימי. כאשר הוא היה צעיר, בתיכון, הוא היה צעיר, והוא קפץ כמה כיתות, קראו לו The Babe, התינוק, והוא למד בחיים בלין, בישיבה של רביסה קוטנר, זכר צדיק לברכה. בקיץ, אז הוא הלך למחנה קיץ של חיים בלין, שזה היה נקרא קמפ מוריס. והוא סיפר שהוא רצה לשחק פינג-פונג, והוא חיכה לתור שלו, ילד צעיר. וחיכה לתור שלו, ברגע שהגיע התור שלו, באו כמה בחורים יותר מבוגרים, ואמרו, אנחנו משחקים, אנחנו אלטה בחורים, ואנחנו משחקים. וכל פעם שהיה מספר את הסיפור הזה, הוא היה אומר, הטעם המר עדיין בפי. והוא הגיע למסקנה שהוא לא לעולם, לא ייקח תור של מישהו אחר בגלל מעמד שלו. הוא חשב שמדובר על דבר לא מוסרי. זה כל כך הפריע לו. הוא אמר שהוא אמר שלעולם הוא לא יעשה את זה. אני פעם שאלתי אותו, יש גמרא בכתובות. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, כל המונע מתלמידו מלשמשו, כאילו מונע ממנו חסד. שנאמר למס מראהו חסד. רב נחמן ביצק אומר, אף פורק ממנו יראת שמיים. שנאמר ויראת שדי יעזוב. שאלתי אותו, איך אתה יכול למנוע מתלמידים לשם שלך? אני לא זוכר מה שהוא ענה לי, אבל זה פשוט, הוא לא היה יכול. הוא לא היה יכול, זה היה אצלו לא מוסרי. בגלל שהוא לא יותר טוב מאף אחד אחר. זה אין ענב. ענבה אישית פשוטה. הענבה של משה רבינו. יש הרבה סיפורים ואני לא אעריך את הדיבור. אבל הענבה שמדובר עליו בגבי אברהם אבינו זה ענבה אחרת. וזה מה שהתכוונתי, ענבה דתית. לא ענבה אישית, אלא ענבה דתית כלפי הקדוש ברוך הוא. כן? כאשר יש החלטה, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא מחריב את סדום ועמורה, והאדם מקבל את הגזירה האלוקית בהכנעה. עכשיו ברור שיש קשר, קל וחומר אפילו, בין ענווה אישית לבין ענווה דתית, הצניע לכת עם אלוקיך. ומשה רבנו, כבר ביטוי לענווה הדתית של משה רבנו לדוגמה, אחרי כל פרשת דברים, מה זה פרשת דברים? שמשה רבנו מכין את העם למען ישוע את הארץ, למען יריחו על האדמה, כדי שישארו שם ועושה את הכל, הוא יודע שהוא לא עובר את הידיים, ועושה את הכל כדי להכין את העם, כדי שעכשיו יכבשו את הארץ וישארו שם, ולמנוע כל גלות אפשרית. בסוף ימיו מה נאמר לו? וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר הארץ. כל מה שלימרת אותם, זה לא יצליח. משהו אחר יקרה. וקם העם הזה וזנה. מה עשה משה רבנו? צעק כלפי מעלה? לא. הוא קיבל את הגזירה, ואז היה צריך ללמד את בני ישראל שירת האזינו, שבעצם שם, כדי להכין אותם לכך שתהיה גלות, ובכל זאת, אחר כך יש גאולה. הוא היה צריך לעשות סוויץ', בגלל שפתאום היה ברור שכל מה שהוא ניסה לעשות, כל התוכחה, והיה אם לא תשבעו בקולי, כל זה לא יצליח בסופו של דבר, וקם העם הזה וזנה. ומשה רבנו לא התריס כלפי מעלה, הוא קיבל את הדברים בהכנעה, בגלל שיש קשר בין ענווה אישית ובין ענווה דתית. גם אצל רבן היה מידה מאוד מאוד עמוקה של ענווה דתית. הוא כותב, הוא לא כותב, הדתן שיחה, אבל הדברים נכתבו, ביחס לשואה. הדבר הראשון המתפקש איפה בהתייחסות לשואה, הוא ענווה מוחלטת והתפתלות מוחלטת לקבל את הגזירה. זה הדבר הראשון. בראש ובשנה, ענווה ביחס לקדוש ברוך הוא. הימנעות מכל אותם דיבורים פילוסופיים, תיאולוגיים למיניהם, הנשמעים מימין ומשמאל, גבוה גבוה, המבקשים לתת הסברים כאלה ואחרים, שעה שמדובר בתופעה שהשתיקה יפה לה. זוהי ענווה דתית, הצניע לכת עם אלוקיך. הפריע לו כאשר אנשים חשבו שהם יודעי דת עליון. היה מצטט את הסוגיה בעבודה זר בדף דלת, בברכות דף זין, שאומר על, 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 על בלעם. יודע דת עליון? דת בהמתו לא הווה ידע, וכיד הדת עליון? מה זה יודע דת עליון? איזה גאווה. זה הפריע לו. מורי ורבי היה דוגמה של ענווה אישית באופן עמוק, שהוביל אותו גם כן לענווה דתית. אברהם אבינו, אחרי כל התפילות, כאשר הוא קם בבוקר וראה שסדום ועמורה נחרב, עלה קיטור הארץ כקיטור הכבשן, איך הוא הגיב? הוא הבין שבן אדם לא יודע את הכל. הוא התפלל, אבל זה לא אומר שהוא צדק. והוא קיבל בהכנעה את הגזירה מלמעלה. התפתלות. אנוכי עפר ואיפה. זה המשפט של אברהם אבינו. אנוכי עפר ואיפה בהקשר הזה. זאת אומרת, קובע מקום לתפילתו שאברהם אבינו עושה את המעשה ההירואי וקם מחרת בבוקר ושוב מתפלל, קודם כל, קביעת מקום לתפילה פירושו של דבר, הקביעת מקום הגיאוגרפי זה ביטוי לקביעת מקום רוחני, שזה לא משנה בזמן שמחה, בזמן צרה, אתה קם בבוקר ומתפלל, אתה חוזר לאותו מקום. זה העניין של קביעת מקום, קובע מקום לתפילתו. הקביעות הרוחנית, שזה לא משנה, אם הקדוש ברוך הוא הקשיב או לא הקשיב, זה לא משנה. אז קודם כל, הנקודה הראשונה זה ענווה. ענווה עמוקה. שזה היה אחד מתכונותיו של רבי הריני כפרת משכבו. והנקודה השנייה שמציינת הגמרא, הקו אופי השני זה חסידות. חסיד. אי ענב אי חסיד. מה זה חסידות? ענווה זה הכנעה, אתה מקבל או מלכות שמיים ואת הגזירה. בגלל שאתה יודע את תפסות האדם, התפתלות. אבל מהי חסידות? חסידות באה מהמילה חסד. צדיק באה מהמילה צדק. יש צדיק ויש חסיד. אני לא מתכוון לחסידים בין זמננו, אלא התכונת אופי של חסיד. צדיק עושה כל מה שהוא צריך לעשות, הוא לא עושה דברים שהוא לא צריך לעשות, מתוך הגשה של מחויבות, שזה דבר נכון, והוא לא עושה דברים לא נכונים, הוא עושה את זה מתוך הגשה שזה הדבר הנכון, מתוך צדק. זה האמת. הוא עושה את האמת בגלל שזה אמת. אבל חסיד, מה שגורם לו, או אותו, מה שדוחף אותו, זה חסד, זה אהבה. העניין אברהם אבינו, כאשר הוא חזר באותו בוקר, ושוב התפלל, מה דחף אותו להתפלל? ענבה מצד אחד, מצד שני, שתפילה אצלו לא היה איזשהו אמצעי, כדי שהקדוש ברוך, כדי לקבל איזשהו מטרות, כדי שהוא ישיג דבר אחד, או שני, או שלישי, אלא התפילה הייתה מתוך געגוגים ואהבה וקשר לקדוש ברוך. התפילה הייתה דרך שבו האדם יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש תקשורת בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ואברהם אבינו הבין שגם הקדוש ברוך הוא לא נענה לכל בקשה, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. וכאשר האדם מתפלל קרוב השם לכל קרב לכל שיקרו באמת. אם התפילה היא תפילה אמיתית, אז הקדוש ברוך הוא קרוב אליך. ומה שאברהם רצה זה הקרבה. בגלל שזה מה שחסיד רוצה. מה שדוחף אותו זה געגועים, זה קרבה, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. וכאשר אנחנו מדברים על מורי ורבי, הרינו כפרת משכבו, מה שדחף אותו בעבודת השם שלו, זה חיפוש לקרבה עם הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שיש שני סוגים של ולעבדו בכל לבבכם איזו היא עבודה, אז בספרי כתוב, זו תורה, דבר אחר זו תפילה. יש שני ערוצים, ערוצי תקשורת, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, שהולכים בכיוון ההפוכים, אבל שבו יש קשר עם הקדוש ברוך הוא. קודם כל, דרך תפילה, שאם אדם מתפלל, קרוב השם לכל קרוב, לכל שיקרו אמת. הקדוש ברוך הוא שם. הוא שומע תפילה. גם אם הוא לא תמיד נענה למה שאתה רוצה, הוא שם, הוא שומע. הוא קרוב. ותפילותיו של רבי היו תפילות של אוהב שמחפש את המאהב. זה התפילות של שיר השירים. זה הבכי בזמן צרה. זה האמיתי, זה הקרבה, זה הקשר, היה יחס. תפילות של חסיד. אבל גם איזו עבודה זו תורה. התורה זה דרך שבו אנחנו שומעים את הקול של השם, דבר של השם. ולימוד תורה זה כדי להבין את מה שהקדוש ברוך הוא דובר אלינו. הקשר הוא כיוון הפוך, אבל זה שתי ערוצי התקשורת, ולכן שניהם הם עבודה. בגלל שמה שחסיד רוצה זה קרבה עם הקדוש ברוך הוא. ההישגים של הרב אהרן בתורה, הוא היה פורץ דרך, הוא היה חדשן, יש מאמרים על, 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 על הדרכו, זה לא רק היה תורת בריסק שהוא לימד אותו, הוא לקח את זה למקום אחר. אני לא רוצה עכשיו כרגע לנסות להסביר מה בעצם הוא חידש. אז לא היה רק דרך ניתוחי, זה היה איזשהו דרך לחבר את הכל לתוך תמונה אחת רחבה. אני זוכר כאשר למדנו גיטין אצל רבי, אז היה שנה שלמה של שיעורים, ואז בחזרה, במקום שאנחנו נחזור בעצמנו, הוא החליט שהוא נותן שבוע של שיעורי חזרה. בשיעורי החזרה פתאום ראינו איך שכל שיעור בנפרד היה חלק מתמונה רחבה יותר. הכל נכנס לתוך מקומו. הכל היה אצלו בראש. הכל הסתדר. זה היה סדרה השיעורים הכי טובים שמעולם שמעתי. זה פשוט לקח את כל פרט ופרט שלמדנו, והכל היה בתוך הקשר. ואחר כך הבנתי שזה לא רק שכל גדעון היה אצלו מקושר, כל נשים התקשר אצלו. וכל נשים ונזיקים, וכל השס. הכל הוא חיבר לתוך תמונה מורכבת אחת שהכל הסתדר. זה היה מדהים. אז זה היה פריצת דרך זה בא ידי ביטוי בדרך שבו הוא לימד, וזה בא ידי ביטוי בספריו שנכתבו לרוב על ידי תלמידיו. ההסתכלות הרחבה, איך שכל דברים מתקשרים אחד עם השני. איך הוא הגיע לזה? כן, הוא היה גאון, כן, היה לו זיכרון נפלא, אבל איך הוא הגיע לזה? מה דחף אותו? אהבה. להבין את דבר השם, דרך להתחבר לקדוש ברוך הוא. זה מה שדחף אותו. הוא כותב על כך הרבה בספריו, כאשר מדבר על לימוד תורה. החוויה הרוחנית של לימוד תורה, איך שבלי זה הוא מגיש עקר. חז"ל הבינו שאברהם קבע מקום לתפילתו פירושו של דבר. שאברהם אבינו קם אחרי שכל תפילותיו לא התקבלו. קם בבוקר והתפלל. התכונות אופי זה ענווה עמוקה שמאפשר לאדם להבין שמה שהקדוש ברוך הוא מחליט זה הדבר הנכון, למרות שאולי חשבתי אחרת. לכן אין כאן אכזבה ואין כאן תסכול. מצד שני, לחזוב להתפלל, בגלל שהתפילה הוא לא אמצעי לקבל בקשות או לבקש מהקדוש ברוך הוא, אלא זה דרך של תקשורת שבו האדם מתחבר עם בורא עולם. אמרתי שרבן היה קובע מקום לתפילתו. 40 שנה, 50 שנה, כל בוקר היה קם והיה הולך למקומו הקבוע לצד הימין של ארון הקודש. יכינו בו זרבן מימין, רמיטל זכר צדיק לברכה משמאל. כל יום זה היה מקום שהוא למד, זה היה מקום שהוא התפלל בין עמודי דגר סיבי. כל יום היה הולך לשם. גם בשנה האחרונה, כאשר לא היה לו את הכוחות, כמעט כל יום שהוא היה יכול באופן פיזי, הדלת הייתה נפתחת, והלך שני היה בא עם ההליכון, והולך למקום שלו בתוך הבית מדרש. כמעט כל יום. זה היה קשה. אחר כך הוא היה עייף. זה היה מאוד מאוד קשה לו פיזית. אבל זה היה המקום שהוא היה צריך להיות בו. שם הוא הרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא. במקום בו הוא התפלל 50 שנה. מקום בו הוא למד 50 שנה. אם הוא לא היה מגיע לבית מדרש, זה המקום שנתן לו סיבה לחיות. באותו מקום, בבית המדרש. גם קשה היה קשה לו. זה מקום שנתן לו מנוחת נפש, והוא אמר שמה שמחזק אותו בשנה האחרונה, זה שהוא מרגיש קרוב לשכינה. שם הוא הגיש קרוב לשכינה, באותו מקום. במקום שהוא קבע מקום, לתפילתו, לעבודתו, לעבודת השם, דרך תפילה ודרך תורה. אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. זה אני חושב, אני מקווה באופן, אני יודע, באופן חלקי, באופן לא מושלם. אבל אני חושב שכאשר חז"ל אומרים, כאשר אדם קובע מקום לתפילתו באופן אמיתי, לא משנה אם זה עת צרה או אם זה עת שמחה, שם הולכים להתפלל. כאשר היה עת שמחה, ראינו את השמחה על פניו, כאשר צרה, הבכי והתחנונים. אבל כאשר אדם קובע מקום לתפילתו, וזה לא משנה מה, הוא חוזר לאותו מקום. זה ביטוי ובעצם מה שרב טלדן הזכיר, שאחרי כל המועדים יש עניין גם כן של תמיד. התורה רוצה גם כן לדבר על התמיד, על הנר תמיד, על הלחם פנים לפני תמיד, על ההתמדה, שזה לא משנה, זה שעת צרה או שעת שמחה. זה שזה חשוב להגיע לאותו מקום, אז אדם שבאמת באופן עמוק, יש את התכונות האלו, אז בשעת מיטה מה אומרים עליו? ענב, חסיד מתמידיו של אברהם אבינו. אני מקווה שבדברים האלו קצת הצלחתי להעיר על האור הפנימי, על הזיו, המלא עם זיו, שכל כך מילא אותו, על מי שדחפו אותו לאותם הישגים. הנבה פשוטה, הנבה הדתית העמוקה, והאהבה העמוקה כלפי בורי עולם. אלו הם חלק מהזיו הפנימי שנאה זיוו בכל העולם. יזכור ברוך.